כשאני שומע ברוך השם שכבר לפחות קומה ראשונה נבנתה, ובעזרת השם יזכה אתכם ואותנו לראות בהשלמת מקדש מעט בבניינו, אבל לזכור את אשר אמרנו אז כשביקרנו אצלכם, לא לשכוח שאכן הבית כנסת הזה צריך להיות מיועד להיות בית מדרש ולא רק בית הכנסת. בית הכנסת זה דבר חשוב, אבל בית מדרש קדושתו גדולה יותר מבית הכנסת, במיוחד שהוא בית היוצר לנשמת האומה, כי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, ואם אין מניחים יסוד ללימוד תורה במקומות כאלה, אז יש עבודת השם תמימה, במובן של אנשים תמימים שלא תמיד בדיוק דבריהם או מעשיהם עולים בקנה אחד עם הערכה. לכן אני סמוך ובטוח שאתם שוקדים ותשקדו טוב טוב על עניין של לימוד תורה. עכשיו לגבי היום, אז חתני ביקש שנדבר על ימי בין המצרים, יואב ביקש שנדבר על דין מלכות הדינה, והכרעתי שנדבר על ימי בין המצרים מסיבה פשוטה, לא רק בגלל שזה הלכה למעשה כעת אנחנו מצויים בימי בין המצרים, אלא שזו הזדמנות טובה ללמוד איך ללמוד בדבר שנחשב לסבוך מאוד מאוד. ומדוע? לא כי ימי בין המצרים הלכותיו סבוכות, בגלל שיש גמרות קשות ועמוקות שזה אומר בכו וזה אומר בכו, אלא דווקא בגלל זה שאין לו הרבה גמרות, גמרה מועטה ברורה לחלוטין. ומה שקרה בימי בין המצרים זה מנהגים שהתפתחו, וכנראה שהמנהגים, אם אין יודעים את תורת המנהגים באמת, יש ונבוכים מבוכה רבה מאוד מאוד. ומשום כך החלטתי שנלמד על ימי בין המצרים כדי ללמוד איך ללמוד ואיך לבחון מנהגים, ולא כי הדברים שלנו היום כאן אמורים לשנות מי מכם באיזושהי דרך מדרכו. בעולם כלל יהיה נקוד בידכם, עשה לך רב והסתלק מהספקות. אבל כיוון שבימים אלו יש תורת הרבנים ויש תורת ההמונים, וכבר אין מבינים ואין מבחינים בין תורת הרבנים ובין תורת ההמונים, אז לפחות לפחות אם נצליח קצת לגדור גדרות, להראות מה בין תורת רבנים לתורת ההמונים, אז כבר השגנו הישג. וכאמור, מטרה שנייה והיא חשובה, לדעת איך לבחון את המנהגים הללו של ימי בין המצרים. אנחנו נראה שנתעסק עם אשכנזים, עם ספרדים, עם תימנים, וננסה לתת דרך. אבל כאמור, הכרעה הלכתית, כל אחד יש לו רב וישאר אותו לך למעשה. ובכן, כידוע, הרמ"א, רבי משה איסרליש, מגיע על כל צעד ושעל בסימן תקנון א' בשולחן ערוך אור החיים, ומוסיף כהנה וכהנה מנהגי חומרה הקשורים לימי בין המצרים. מאוד מאוד רבים המנהגים האלה. גם ככה כבר מרן בשולחן ערוך כבר קלט כמה מנהגי חומרה בימי בין המצרים הרמה הוסיף כהנה וכהנה, עד כדי כך שאחד מגדולי חכמי אשכנז, כמדומני שזה הנודע ביהודה או מי מהם מגדולי חכמי אשכנז שחי באותה תקופה, אני פשוט בא מן הדרך, הוא אמר דבר נורא. הוא אומר, הלוואי שהיינו אנחנו יהודי אשכנז מאמצים לנו את מנהגי החומרה של יהודי ספרד, של מרן השולחן ערוך בענייני תרפיות, ומבטרים על מנהגי החומרה בענייני ימי בין המצרים. כלומר, הוא רגיש שיש מה שנקרא חוסר יחס, חומרות רבות מאוד בענייני האבלות בימי בין המצרים מול קולות גדולות מאוד בדיני תרפיות, והוא אומר הלוואי שהיינו מהפכים את היחס הזה. אז קודם כל אמירה כזו שיוצאת מגדולי ישראל ועוד אשכנזי שאומר על השיטה האשכנזית, מלמדת אותנו שמותר ללמוד תורה, תורה היא ללמוד, אנחנו צריכים לנסות לראות, לבדוק דברים, רק בשביל לא ראה תעשה לחרב, אבל ללמוד תורה צריכים, תורה היא ללמוד אנחנו צריכים. דבר שני רבותיי, הרב עוד יוסף כשהוא היה רבה של תל אביב, אז הוא גילה שם שהרבנות בתל אביב רושמת נישואין, לא רושמת לנישואין כל ימי בין המצרים, מ-17 בתמוז עד 9 באב, עד בכלל. והוא קרא תיגר נגד הדבר הזה. הוא אמר, אנחנו יהודי ספרד רק עד ראש חודש אב מותר, עד ראש חודש, רק מראש חודש אב אנחנו נמנעים הנישואין, אבל מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב מותר להתחתן. וקם ועשה מעשה והורה לפצל ברישום לנישואין של הספרדים, לאפשר להתחתן עד ראש חודש באב, ואשכנזים מ-17 בתמוז, עד 17 בתמוז, 17 בתמוז לא. עכשיו אין צל של ספק שרב עובדיה יוסף לא מקל ראש בהלכות ומנהגים, ואין ספק שהוא ידע שיש גם בתוכך עדות המזרח שנהגו מ-17 בתמוז שלא להתחתן, אבל כמורה הוראה מנהיג אמר המנהג המוביל בעדות המזרח הוא שמתחתנים עד ראש חודש, ואם כן אין להחמיר בדבר הזה, כי החמרות הללו רק גורמות לקולות או לקלקולים, שכן רווקים, מראה עיניים, או אלה חס וחלש בכלל חיים ביחד עד לנשואים, הרבה הרבה מכשולים גדולים. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לעמוד בשער בת רבים ולומר את ההוראה הזו ולשים אותה בכוח בדבר הזה, להראות לכם שאם אנחנו נאמר משהו מענייני המנהגים, זה לא חס וחלילה זלזול במנהג, אלא דרך ועבודת השם יתברך בבחינת האמת תורה דרכה. כיוצא בדבר, הרב עובדיה יוסף דן בנוגע לתספורת, שאחינו אשכנזים נוהגים שלא לספר כבר מ-17 בתמוז, ואילו הוא אומר לא, אנחנו ספרדים כדין התלמוד רק בשבוע שחל בו שעה באב, זאת אומרת גם לא מראש חודש, גם לא מראש חודש אב, אלא רק בשבוע שחל בו שעה באב. ועד כדי כך הוא התחבט והתלבט מה עם בני ישיבות שספרדים לומדים בישיבות אשכנזיות, שאז אם הם יתגלחו, יסתפרו בימים האלה, וחבריהם אחיהם האשכנזים לא מסתפרים, לא מתגלחים ב-17 בתמוז, אז לכאורה הם בגדר מתגודדים. והוא הגיע למסקנה שמבחינה הלכתית אין זה גדר שלא תתגודדו, אבל מי שהחמיר על עצמו בגלל הנחזות שלא תתגודדו תבוא על הברכה. אבל מצד הדין אומר הם רשאים לקום, להסתפר, להתגלח עד שבוע שחר בו שעבר. שוב אנחנו רואים מכאן שמורה הוראה לא יראה מפני מה יגידו, גם בקר את המנהגים ומכריע, מכריע כפי שצריך להכריע. כל זה משמש הקדמה, במיוחד כשאנחנו באים לבאר כמה מנהגי יהודי תימן בימי בין המצרים. עכשיו כך, עלינו לזכור שיהודי תימן יותר מאחינו הספרדים, יותר מאחינו אשכנזים, הם באופיים, בדרכם, בשיטתם, הם יותר תלמודיים. דהיינו, מנהגים תלמודיים עתיקי יומין עדיין קיימים אצלהם עד עצם היום הזה. העלייה לתורה, כשכל אחד עולה לתורה, מברך, התרגום, שילדים קטנים מתרגמים, זה קורה בתורה פסוק, והם מתרגמים, אלה מנהגים עתיקי יומין מתקופת המשנה והתלמוד, ואפילו גם לפני כן, ועוד כהנה וכהנה מנהגים. כך אנחנו צריכים לדעת שיהודי תימן כמי שהם אדוקים לפי המשנה והתלמוד, יש בהם דברים שהם בבחינת חומרה, כי ככה תלמוד ראה את הדברים, ויש בהם כולה, כי ככה תלמוד ראה כולה. ואתן לכם דוגמה שאיש לא יכול להכחיש אותה, ואיזו, הנה רבותיי, יהודי תימן עד על אותם ארצה, העדה היחידה מכל היחידה, מכל העדות בישראל, שלא השתמשו בכלי זמר כלל ועיקר כל השנה, ובעיקר, ואפילו לא לשמחות, אפילו לא שמחת חתנים, לא השתמשו בכלי זמר. ולא כי לא היו כלי זמר, אנו יודעים מחקרית שאצל המוסלמים בתימן בחתונות שלהם מנגנים בכלי זמר, ואילו אבותינו בגלל הגזירה של זמן המשנה בתלמוד מאז החורבן שלא מנגנים בכלי זמר, אז אין, לא משתמשים בכלי זמר בכלל, בקושי בקושי, לא הפך לא נחשב כלי זמר, לא, הוא לא נחשב כלי זמר, וזה גם כן בעיקר מחוץ לצנעה, אבל כאמור לא נחשב כלי זמר. התירו בסך הכל לנשים, רק לנשים התירו לנקוש בצלחת בזמן החתונות, לא יותר, וזה בינינו בין הנשים, לא מעבר לזה. אבל הגברים בשום פנים באופן, ורק בעלותינו ארצה אנו מסתמכים על הרמה שבשמחת מצווה מנגנים בכלי זמר, וכל זה זכר לחורבן. יהודי תימן נהגו לשים אפר מוקלה בראש החתן כמבואר במשנה בתלמוד, זכר לחורבן, ואילו אחינו אשכנזים כבר איבדו את המנהג הזה ושברים את הכוס. בהתחלה היו שמים סרט שחור על המצח, אחר כך סרט אדום, בסוף המנהגים האלה התבטלו ועברו לשבירת הכוס, ועכשיו הם רואים ששבירת הכוס הפכה להיות סימן היכר לגבריות ולמזל טוב, אז הם מתחילים לחזור חזרה, מימיהם, לא כולם, לשים אפר מוקלה רק מה? כיוון שנפסקה אצלהם הרציפות בקיום המנהג, אז לפעמים כשהם חוזרים למנהג, אז הם כבר לא יודעים איך לחזור, כי אין להם את השימוש, את הראייה של גדוליהם, כיוון שכבר הפסיקו להשתמש בזה. ומעשה שהיה כחיה, מעשה שהיה כחיה, רב תימני ששימש בבית דין הגדול בעמדה פקידותית בכירה, חיתן את ביתו. בטבע הדברים היו אצלו הרב מרדכי זכרונו לברכה, הרב שפירא זכרונו לברכה, הרב קפקי זכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף ייבדל לחיים ארוכים, כל המי והמה היו, כי כולם הוא שימש את כולם, ממש כל הגדולים. והייתה לו בעיה איך לחלק את הברכות, הקידודים, שבתימן בכלל לא הייתה בעיה כזו, אחד היה עושה את כולם, אבל כאן בארץ מחכים קיבודים, למי תיתן זה, למי תיתן זה וכו'. אז הוא חיבד את הרב שפירא זכר צדיק לברכה בברכה האחרונה, וכתוספת יוקר הוא נתן לו גם לשים אפר בראש החתן. עכשיו, אחרי בקשת המחילה, אני מאוד מאוד מעריך את הרב אברהם שפירא, אבל זה לא אשמתם. הוא לקח, רבותיי, את הצלחת שהיה בו האפר, ושפך על ראש החתן, עשה לו חורבן שלם. חורבן שלם. עכשיו, מעשה שני היה, שהוזמנתי לחופה של בן ישיבה מאצלנו מהמקום, וכדרכם הם מזמינים את ראש הישיבה, בני הישיבות, בשביל לערוך את החופה בקדושים. היה זה ראש ישיבה ליטאי, הבחור ספרדי, ראש ישיבה ליטאי צעיר, אז ישב וכתב את הכתובה והכל בדקדקנות וכולי. עכשיו הגיע הזמן של האפר, שלח את השמש שלו שיכין אפר כשיעור, והעד בא אליו ואומר לו, זה מספיק? זה מספיק? והוא לקח שיעור כביצה, לא כזאי, אלא כביצה, ג'עלי ככה. ועכשיו אמרתי, האם לעצור בעדו? כי פחדתי שהוא ישפוך על ראשו כמו שהוא. מה מתברר? מה מתברר? הוא לקח את האפר ושם על ראשו כאן, ושם את המגבעת של החתן על ראשו. בתימן, כשהיו רוצים להעניש ילד קטן שלא לומד אצל המורי טוב, אלא חולם, מסתובב ימינה, שמאלה, אז מה עושים? האם שמים לו אבן כאן? אם האבן נפלה, חלע, מכים את הילד. כן? אז כאן שם לו את האפר ושם את המגבעת, כן? זכר לחורבן. אז כן, חלו כמו גולם, ככה היה במקום זה. אני אומר את הדברים בגלל שאיבדו את הרצף. אבל אצלנו, לא, ראינו זקנים, רבנים, רבני רבנים, לא נשבר הרצף. והם היו שמים, רבותיי, טובלים את אצבעם באפר, שמים כאן, והיו עושים את זה בדמעות של איש, בדמעות של איש. אומרים הלל בדמעות של איש, בזמן שהם שמים את האפר כאן, בדמעות של איש. כך זה היה. זאת אומרת, בדברים האלה שמנהגים, צריך רצף של מנהגים, מסורת, כדי שאתה תעמוד על הדרך שבה נעשים הדברים. לכן, הנה רבותיי, יהודי תימן כתלמודים שמרו שני דברים. א', איך קוראים? אמרתי שלא מנגנים אחלי זמר בכלל, גם לא לצורך חתונה, למרות שזה שמחת מצווה. ב', ששמו אפר על עלותם ארצה, שמו אפר, לא שמרו כוס, לא שום דבר. ועכשיו שימו לב, לפי דין התלמוד מותר לאכול בשר עד ערב תשעה באב ועד בכלל, חוץ מסעודה מפסקת, או עד חצות, אם סעודה מפסקת היא לפני חצות, במידה ורוצים להקדים אותה. זה דין התלמוד בגמרא, מסכת תענית, הדברים כתובים מפורש, כן? זה דין התלמוד. עכשיו, יהודי תימן נהגו לאכול בשר עד ערב תשעה באב ועד בכלל. חוץ מהסעודה המפסקת. זאת אומרת, לדעתם מה נוהגים כמו התלמוד, בין לכולה, בין לחומרה, זה צילום. אתה רוצה לדעת איך נהגו בתלמוד? תסתכל על יהודי תימן. עכשיו כבר אצלנו אנחנו חשפנו למנהגים אחרים, אז הכל משתנה, אבל כאמור זה המצב. עכשיו, לאור הדברים האלה, אנחנו רוצים לראות מה באמת אנחנו יכולים לציין על מנהגי יהודי תימן, לעניין הנישואין בימי בין המצרים, לעניין התספורת בימי בין המצרים ועוד. כן? עכשיו, לפני כן נציין, היו שני מרי דאטרה ליהודי תימן. המרי דאטרה הראשון היה רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון כותב את דין התלמוד ביחס לימי בין המצרים, אין זכר למנהגים אלא דין התלמוד. הרמב״ם היה מרי דאטרה אחרי רבנו סעדיה גאון של יהודי תימן, והרמב״ם כותב על ימי בין המצרים את הדברים הבאים: אין 17 בתמוז. 17 בתמוז מציין אותו כיום צום, אבל לא כיום שמתחיל בו ימי אבל ומנהגי אבל. אלא הרמב״ם כותב ככה: מי שיכנס אב ממעטים בשמחה. זה מה שכתוב רבותיי במשנה ובתלמוד מסכת תענית: מי שיכנס אב ממעטים בשמחה. שם לא כתוב ממעטים בשמחה שלא יתחתן, זה כבר פרשנות של מפרשים שאומרים שזה הכוונה לנישואין, אבל זה לא בהכרח, כי המרה שמה אומרת בונה בית חתנות למנו. בית חתנות זה משהו אחר, בעצם הנישואין זה משהו אחר. אבל כל פנים כתוב מי שיכנס אב מעטים בשמחה, בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולחבס בלבוש כלי מגוהץ אפילו כלי פשטן עד שיעבור התענית, ואפילו לחבס ולהניח לאחר התענית אסור. אז שמנו לב, הנה רבותיי, זה דין התלמוד, רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור לספר ואסור לחבס ולבוש כלי מגוהץ. זהו. האם יש זכר לאיסור אכילת בשר? לא, אין שום זכר לאיסור אכילת בשר. וכאמור, איסור התספורת ואיסור הכיבוס רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וכך גם הר"ן פוסק לעניין זה. עכשיו נשים לב, וכבר נהגו ישראל, חורג הרמב״ם משיטתו כאן, הוא חורג משיטתו ומציין מנהג. יש הרבה מנהגים בגאונים שהרמב״ם תעלם מהם לגמרי, כמו מנהגים מהספירה, תעלם מהם לגמרי, ואילו כאן הוא ציין, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. כלומר, מנהג, לא דין אלא מנהג. וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, כלומר בעוד, לא ביום שבת, לא חס וחלילה ביום שבת, ביום שבת אוכל, אלא בשבת בשבוע, כן? ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. ויש מקומות, כך אומר הרמב״ם, שנהגו לבטל השחיטה מראש החודש עד התענית. יש מקומות, זה מנהג של כולם. עד כאן רבותיי. עכשיו, תשעה באב ללא קיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור קיום הכיפורים, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה מפסיק בה. מה משמע לפי דין התלמוד? בסעודה שאינה סעודה מפסקת מותר לאכול בשר, ורק בסעודה מפסקת. דרך אגב, המגיד משנה הוא אחד מחכמי צפון אפריקה שחי במאה ה-14, והוא כותב שאצלהם בצפון אפריקה אכלו בשר. עכשיו אם שמעו אותי צפון אפריקה יגידו שאני כופר בעיקר, אבל כך כותב המגיד משנה, זה כתוב במגיד משנה, זה חכם גדול מאוד, חכם גדול שלהם. עכשיו הוא כותב, אכלנו בשר חוץ מערב תשעה באב. זאת אומרת, בימיו עדיין יהדות צפון אפריקה אכלה בשר חוץ מערב תשעה באב. אנחנו יהודי תימן אכלנו בשר גם בערב תשעה באב, רק לא בסעודה מפסקת, כדין התלמוד שהרי הרמב״ם אומר ולא אכל בשר ולא ישתה יין בסעודה מפסיק בה. אבל שותהו יין מגיתו שיש שלושה עמים או פחות, ואוכל בשר מליח שיש לו שלושה עמים וכולי. עד כאן. אז מדיני תלמוד, בשר מותר לאכול כל ימי בין המצרים. באמת, פעם אחת היה נהג בונית שהיה משתדל מאוד מאוד לקחת אותי בזמן שיש לי נסיעות וכולי, והוא מצפון אפריקה ולא תמיד שמר שבת, שמחזיר אותו בתשובה שלמה, למרות שהוא הולך בית כנסת והכל. ימים נעדר תקופה מסוימת, וכשהוא הגיע אני אומר לו, איפה היית בתקופה הזו? זאת אומרת, נסעתי איתי הולך לחוץ לארץ. אמרתי לו, ואיך הסתדרתם שם בחוץ לארץ? יש הרבה בעיות. אמר, כבוד הרב, אנחנו מצפון אפריקה לא אוכלים בשר בימי בין המצרים. זאת אומרת, קודם כל עמד לו, עמדה לו הזכות הזו של המנהג שהם לא אוכלים, רואים את זה כאילו נבלות וטריפות. אבל זה שהוא אוכל במסעדות לא כשרות, רק חוץ מבשר, זה הוא חושב שזה דבר קל. כן? זה שהוא נוסע בשבת, הוא חושב שזה דבר קל. זה שיבוש, שיבוש מושגים. אבל ללמדנו, תראו איך נתפקו היוצרות, שאצל צפון אפריקה היום לאכול בשר, בימים אלה, כאילו אתה, מי יודע, כופר בעיקר, לא יאמן. אבל הנה אנחנו רואים, זה נקרא דין התלמוד. והנה רבותיי, לאחר שהתוודענו לדין התלמוד, כידוע רבותיי, כשאנו רוצים לדעת מה מנהגי העדה שלנו, אז אנחנו הולכים לסקנים ושואלים את הסקנים. רואים, שואלים. היום כבר קשה לשאול סקנים, כי זקנים שעדיין שרדו, אז הם כבר 64 שנה בארץ, ויש יותר מכך. אז בין כמה הוא בא? הוא בא צעיר ימים, מה הוא עוד זוכר? מה גם שהוא נחשף להרבה הרבה מנהגים. לפני כמה שנים אני עשיתי שאל אביך ויגדך, יש לנו איזה 15 קלטות וידאו ששם ראיינתי אותם, זקנים משרעב, ממנחה, מדמר, מסנעה, בכל מיני מקומות, והם מוקלטים על כל מיני מנהגים. אנחנו צריכים פעם לפרסם אותם, את הדברים האלה. אני שואל אותם, אתם משיבים בכל. היום החליט שאל לכל זה. אז אם יש זקנים שואל, אוקיי. אם לא, מה הספרים? מהם הספרים שנוכל ללמוד מהם על המנהגים? אז יש לנו רבותיי שניים מובילים. מהם השניים מובילים? מעריץ ושתילי זיתים. אלה השניים המובילים שמלפני 200 שנה, שאנחנו עוד יכולים לעיין ולראות מה מנהגים. עכשיו, איך אנחנו עוד יכולים? מאלה אשר בעלותם ארצה, כמו מר רסל משחג, ולא מברכה, הנה התמונה שלו כאן. כן. זה לא, זה הבן שלו. הוא היה דיין, חבר מועצת הרבנות הראשית, וכתב בשנה את מנהגי תימן, וגם מור יוסף גפה. אלה עדיין היו תלמידי חכמים שעלו לארץ, ותעדו, אתה עוד יכול לסמוך עליהם. אבל רבנים צעירים בארץ, אבל הוא שם תלמידי חכמים, אתה יכול לסמוך על חוכמתם, אתה לא יכול לסמוך על עדותם. מאיפה הוא יעיד? נולד בארץ, כל עצמו הוא נולד בארץ. הוא נולד צעיר ובא לארץ. אם הוא לא ראה מפי זקנים מוסמכים, הוא לא ברחק כדי להעיד. לכן יש בעיה מה המקורות ואיך שואבים את המקורות כדי, איך קוראים, כדי לדעת מה הוא מנהג. והנה רבותיי,
גם בתימן היו עשרות מנהגים, זה לא כמו
שאינטרנט
כולם יודעים.
אני אתייחס לזה, ואתייחס לזה באומץ, לא מתוך זלזול חס ושלום, אלא מתוך גישה הלכתית, אמיתית, וחס וחלילה לא מתוך זלזול, הלכתית אמיתית, ותכף אסביר במה דברים אמורים. אני מיד אתייחס לזה. ובכן רבותיי. והנה רבותיי, אנחנו מוצאים דבר כזה. מורי דאוד משרקי, מחבר שתילי זיתים, אז הוא עשה לך כדבר הזה, חיבר קוראים פירוש שתילי זיתים על השולחן ערוך, והוא כותב בהקדמה מפורש שהוא רוצה שיהודי תימן ינהגו לפי השולחן ערוך, אף שהוא מודה שבעבר נהגו לפי הרבם. כי הוא אומר, מאחר ומרן רצה לאחד את בית ישראל, הוא אפילו כעס על הרמה שחיבר הגאות, כי הוא אומר, אתה מפצל את העם, זה מחזיק בשיטתו, זה מחזיק בשיטתו. זאת אומרת, הוא דגל בשיטה של אחדות, רצה לתמוך בשיטה של מרן לאחד את בית ישראל. זו גם השיטה של הרב עובדיה יוסף. לא נכון שאומרים הרב עובדיה יוסף נגד תימנים, לא נכון, הוא לא נגד תימנים. הרב עובדיה יוסף לא נגד התימנים, הרב עובדיה יוסף גם נגד המרוקאים, גם נגד התימנים, גם נגד כל מי שיוצא ממרן, לא כי הוא נגדם כנגדם, אלא הוא רוצה לאחד בצל, זו השיטה שלו. אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול להסכים איתו, אתה לא יכול להגיד, לא, הוא עדתי, הוא מזלזל בתימנים, זה לא נכון, לא הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף פועל כמו ראה הוראה, שיש לו דרך, יש לו דרך שהוא רוצה לאחד את בצל סביב מרן עד כמה שאפשר. הגיעו בעצמכם, הוא עצמו עיראקי, ואתם, אני לא צריך לומר לכם איך הבן איש חי, דמות גדולה בפסק ובקבלה בקרב העיראקים, והרב מורדכי אליהו זכרו לברכה היה נאמן לבן איש חי, והרבה עיראקים נאמנים לבן איש חי, והוא חרג מהבן איש חי, חרג, והוא סבל הרבה הרבה התנגדות בקרב העיראקים על שהוא חרג מהבן איש חי. למה? רצה ללכד את העם כל מה שיותר חרי מרן. הרב
לא מצטע גלגל, הנושא של הנוסח האחיד והתפילה של הישד וכמו
מדינה היה וגם ביתן, זה היה
הכל
דיבור
על החידות.
ככה, תראה, זה נכון,
גם במערכת החינוך היה זה לאחד בכל
רגע, לא 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 מדויק. הוא כעס על הרב גורן בעניין הזה, הוא אמר, מה אתה עושה נוסע אחיד? נוסע אשמז ואתה קורא לנוסע אחיד? אז הוא אומר, אני לא אומר ככה, אני אומר, היום יש שני בתים בישראל עיקריים, אשמז וספרד, אחד יבוא מורה צדק, שאר הקטנים, הוא אומר, שאר הלוויינים הקטנים יתאחדו, תימנים, מרוקאים, כולם תחת הדגל של מרן, זה הקו שלו. אז זה כבר גישה קצת שונה, זה גישה שונה. נחזור לעיניהם. כאמור רבותיי, מה שחשוב הוא זה איך בודקים, איך בודקים מנהגים. אז באמת רבותיי, יש לנו מה שנקרא, איך קוראים, התקליל, התקליל של יהודי תימן ושתיל הזיתים ומהריץ. עכשיו נשים לב, התקליל של יהודי תימן עד לשתיל הזיתים ומהריץ אין בהם שום זכר לשום מנהג של ימי בין המצרים, שום זכר. כל התקליל עד מורידה ובמשגי אין בהם שום זכר. הפתעה גמורה רבותיי, אתם רואים? יש לכם כאן עץ חיים, בבקשה עכשיו תקחו את עץ חיים, יהיה לכם מה ללמוד בימי בין המצרים, ותראו אין שום זכר בתקלל עץ חיים על המנהגים של ימי בין המצרים.
אפילו שהרמב"ם מזכיר את המנהגים?
שום דבר. בדרך כלל מעריץ מביא פתיח, זה תמצית מעתיק כלל, ואחר כך בעת חיים את הפירושים, וגם שם יש לקט. וכאן איזה פלא, שבת בינפש, שתק בינפש, שום דבר הוא לא מזכיר. והוא מביא קינות שאמרו בתפילות של 17 בתמוז, עשירי בטבת, ומבאר אותם, קינות שמוצאם בספרד, הוא מבאר אותם, אף לא מילה על מנהגי מבין המצרים. הלא דבר הוא, הלא דבר הוא. עכשיו תכתו מורי דוד משרקי בשתילי זיתים, בדרך כלל רבותיי בשתילי זיתים, הואיל והוא כעס על הרמה על כך שהוא כאילו הולך נגד המגמה של האחדות של מרן בית יוסף, מה הוא עשה? השמיט את הגאות הרמה, השמיט. רציתי לי עזר, מאוד כעס עליו בעניין הזה, איך קוראים, שהוא שמיט את הגאות הרמה. אבל מה, יש הגאות הרמה שהוא לא משמיט אותם, אבל בדרך כלל הוא משמיט, כאילו זה לא מנהגנו, גם אנחנו לא מסכימים איתו, זה בדרך כלל הקו. וראו זה פלא רבותיי, פלא פלאים, בסימן תו קופון א', שזה הסימן של מנהגי מבין המצרים בשולחן ערוך, ששם הרמה מביא כל כך הרבה מנהגים, אמנם הוא משמיט כמה מנהגים, אבל הרבה מנהגים הוא כותב את הגאות הרמה פלפלאים. אם מהריד שהוא תלמיד חבר של 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 מורי דוד משקי לא זכר אף מילה, ובתקלי לא זכרו אף מילה, והנה אתה כאן מוסיף כהנה וכהנה, זה אומר דרשני. מה המשמעות של העניין? עכשיו בואו נסתכל. הנה למשל עניין של אין נושאים נשים מ-17 בתמוז. מי הזכיר את זה? הרמה. מורי דוד משקי לא מחק את ההגעה הזו אלא ציטט את ההגעה הזו. עכשיו מה עלי לדעת? מעריץ לא זכר את זה, קלי לא זכרו. זה מורי דוד משקי כתב את זה בגלל שזה מנהג, או בגלל שהוא בדעה שצריך לאמץ את זה? אם הוא בדעה שהוא צריך לאמץ את זה, אני צריך לדעת האם קיבלו את דעתו והתפשט המנהג או לא התפשט המנהג. זאת אומרת, כך זה צריך ללכת, בדבר הזה צריך ללכת. עכשיו בואו נסתכל באמת רבותיי, אנחנו פותחים אצל מוריס הלם ישחק ואצל מוריס גפח, הם אומרים שלא נהגו לשאת נשים מ-17 בתמוז. משמע, אם בת קליל עד מורי דאוד משרקי לא כתוב את הדבר הזה, משמע שמורי דאוד משרקי אימץ את זה והתפשט בתימן. זה שמעריץ לא כתב, תכף תראו למה. אבל העובדה ששניים מהרבנים שעלו לארץ והם תלמידי חכמים עלו ומעידים, זה מנהג שהוא קיים בתימן. מה קורה עם מהריץ? למה מהריץ לא זכר את זה? עכשיו בואו נסתכל. תראו, במחילה, עוד מעט. הנה, בבקשה. בשאלות ותשובות פעולה צדיק, אז בחלק ב' סימן קופיד א', יש לו שאלה ותשובה למערית. שאל השואל, מהו לשא אישה בימי העומר כשלא קיים פרי הברביה? כלומר, חתן שעוד לא קיים פרי הברביה, מהו לשא אישה בימי העומר? תשובה, אם השולחן ערוך החמיר, היינו למי שהוא נשוי, אמנם אם עדיין בחור או שאין לו מי שישמשנו. כלומר, מה שמרה נחמיר זה דווקא מי שנשוי, הוא רוצה להתחתן בשני, אבל מי שעוד לא התחתן, עוד לא קיים פרי הברביה, או מי שהתחתן והתאלמן ועכשיו הוא זקן ואין לו מי שישמשנו, או שלא קיים פרי הברביה, הדבר פשוט שמותר גמור הוא, דה אפילו בתוך 30 מותר בכל אלו, כל שכן בימי העומר דלאו מדינה אלא מנהג, או כשיש סיבה כגון דה שרה, וכן עשינו מעשה כאן, וכן פסק הרדב"ז בספר שתי ידות והפרי חדש. אומר מהריץ, אם הוא עדיין לא קיים פרי הברביה או אין לו מי שישמשנו, עשינו מעשה. גם הרדב"ז פוסק כך, כי זה רק מכוח מנהג זה אסור, אז איך אפשר למנוע אדם שלא קיים פרי הברביה? ומכוח מנהג לבוא ולעצור בעד אדם שרוצה לקיים מצוות פרי הברביה? לא עלה על הדעת. והוא מעיד, וכן עשינו מעשה. עכשיו באמת רבותיי,
30 יום
מתקדש בשביל להדלוג. עכשיו שימו לב, תכף אתה חוטף לי משהו, וזה נשק סמוי שלי נגד בר פלוקטה שלי. בר פלוקטה בדברי תורה, לא חס וחלילה נגיעות. אז יש מי שאומר, הוא אומר בצורה כזו, זה רק בימי הספירה, אבל בימי בין המצרים גם מי שלא קיים פרי הברביה אסור, כי התשובה הזו מתייחסת למספירת העומר. אבל מה בין זה לבין זה? הרי הריץ אמר זה מנהג, ומנהג לא יכול לדחות אדם שרוצה לקיים מצוות התורה. אז הוא אומר שם בימי הספירה זה לא מסמנה מילתא, כלומר מה שלא מתחתנים זה בגלל שפחדו שהזיווג לא יעלה יפה בגלל שמידת הדין מתוחה. אבל כאן זה אבל החורבן בימי בין המצרים. אבל מה אומר זה לא מסמנה מילתא? כלומר הרי מאיפה מקור החומרה הזו? מאצל אשכנזים, והם אומרים בעצמם
משום דבר מסמנה מילתא.
כן, בדיוק, זה אחד. וזה המשק הסמוי שעל אחד לתפוס לי אותו, והוא זה כתוב במפורש, הוא אומר דהה אפילו באבל תוך 30 מותר בכל אלו. חתן גמר רבותיי שבעת מאבל, הוא רוצה כעת להתחתן בתוך ה-30, מותר, מותר. אז אם בתוך 30 זה אבלות קרובה, מותר. על אחת כמה וכמה אבלות רחוקה בת אלפי שנים, בת אלפי שנים, שוודאי וודאי לא דרכים מצוות פרי הברביה. ומעריץ מוטט אפילו גם מי שכבר קיים מצוות פרי הברביה, רק מסכן, זקן, אשתו נפטרה ואין לו מי שישמשנו, אין לו מי שישמשנו. לכן לנו דעתי מעריץ התעלם, לא זכר בכלל אפילו את המנהג הזה. לכן מה עלינו להורות? עלינו להורות שלחת חילה באמת לא נוסעים, כי הרי שני רבנים מעולי תימן שהם רבנים העידו על המנהג, משמע שסברתו של שתילי זיתים התפשטה והתגבש למנהג. אבל אם יגידו לי יש בחור שלא קיים פרי הברביה, תימני רוצה להתחתן בימי בין המצרים, כי אין אולמות, אין אולמות, עד שהוא מצא אולם יצא לו הנשמה, אין אולמות, אז אני אומר מותר. ברפלוטה שלי אומר אסור. אבל אני אומר לא בגלל שאני מזלזל במנהג, אלא בגלל שאני נמנע או מונע מאיסורים, מניעת פרי הברביה, הרהורי עין, חסה על המכשולים שיקים וחסים בין אלה שלא לא שומרים על הקדושה. מה שרמוד הוא יוסף נהם, נהם מליבו, לא כן אם זלזל במנהג. מספרים רבותיי על ראש ישיבה גדול ענק, גאון ענק, שנהיה רב, ואצל אחינו ליטאים רב זה בדרגה פחותה מראש ישיבה. מדוע? רב זה בעלי בוטים, וזה גם יש חשש שאולי תיכנע להיות רב מטעם. ראש ישיבה זה כולך יפה רעייתי ומונבח, זה רק לשם שמיים, אין שום דבר אחר, לא נגיעות, אין מאבקים בין ראש ישיבות, הכל שם שמיים. אז ראש ישיבה הזה שקיבל את המינוי להיות רב היה לו חבר גאון ראש ישיבה, הם היו ידידים בנפש, והתחיל לנתק מגע מחבר שלו שהלך להיות רב. הוא ידע, הוא הבין למה. בימים התראו באחת החתונות, הוא אומר לו מה קרה? למה כבודו כבר מנתק מגע ממני? הוא אומר מה? אפשר תורה שבכה מתפלשת באפר הלכת להיות רב מטעם? מה גם שמגיעות לאוזני שמועות שאתה מייקל? אז איך אני יכול להסכים עם הדרך שלך? הוא אומר לו תראה, אני מייקל? בוודאי, אמרו לי במפורש שאתה מייקל מורה לנסוע בשבת בשביל פיקוח נפש, אז אני מייקל? אני מחמיר בקדושת החיים בהצולה, אני לא מייקל, אני מחמיר בקדושת החיים בהצולה. כלומר בדברים האלה רבותיי צריכים לדעת, אי אפשר לבוא להגיד הרב עוד יוסף מקל, הרב עוד יוסף מקל במנהגים של מאבלות, הרב עוד יוסף מחמיר בקדושת החיים, בנישואין כדת משה בישראל, בפרי הברביה, במניעת מראות לא טהורים וכיוצא בדברים האלה. זו הראייה. אז הנה לכם דוגמה ביחס לנשואין. עכשיו רבותיי לגבי תספורת, שהם מסתפרים, אז מורי דאוד משקלי מביא שהם מסתפרים בשבוע שחל בו שעה בו, כמו מרן, כמו מרן. עכשיו, יש מי שאומר שמ-17 בתמוז, מ-17 בתמוז. עכשיו, למה? במקומות מסוימים בתימן נהגו כך. עכשיו, אחרי בקשת המחילה. אני הייתי ידיד שלו, אבל אני לא רוצה להגיד את השם שלא חשבו שזה נגיעות. לא בכוונה, לא בכוונה, כי אני באמת דן לשם שמיים, ולכן לא מזכיר, כי אני באמת דן רק לשם שמיים נטו, לשם שמיים. אז הוא אומר, בצנע מניח שכך נעבו, אבל יש מקומות אחרים בכל יפלת. עכשיו כך, שימו לב רבותיי, שתי תשובות בדבר. א', לא בכל מקום בתימן היו מורי הוראה ברי סמכה. בית הדין שבצנעה היה שולח שליחים כל שנה לעבור מקהילה לקהילה, לבדוק סכינים, לבדוק את הסופרים ביחס לגיטין, לבדוק את ידיעתם בענייני גיטין ובענייני קידושין, בענייני תרפיות, הכל, כי אחרת תצא מכשול, כי זה תראו של עולם. יש לך קהילות נדחות שאין לך מורה הוראה ברי סמך. אז נכון, ראו בסידורים, נהגו כך. זה לא אומר שהמנהג הזה הוא מנהג ותיקין שיצא מתחת אנשים שהם מורה הוראה ברי סמך. אלא מורה הוראה צריך בזמן שהוא מברר, מנסה לראות האנשים האלה יודעי ספר או לא יודעי ספר. וכדי שאנחנו נבין, בגלל שאני ראיינתי זקנים, לא כל זקן הוא יודע ספר. יש זקנים עם זקנים ארוכים, יראי שמיים באים להתפלל, אבל מה לעשות? הם לא יודעי ספר, הם לא למדו. הוא יודע להתפלל, הוא שומר שבת, אבל מצוות אנשים לומדה, לא יודע ספר. והיה אחד שתחיל לחזור בתשובה ובא לשיעורים שלי, ימים לא בא, וקוראים, פגשתי אותו באירוע שלו שהזמין אותי אליו בתוך ביתו. אני אומר לו, למה אתה כבר לא בא לשיעורים? אומר, כבוד הרב, אתה רואה מי הרב שלי? זה הרב שלי. הוא מראה לי את התמונה הענקית בקיר. תמונה ענקית בקיר. בקיר של ביתו. פעם ראשונה שאני ידעתי זה אבא שלו. עם זקן. מה זה? עם זקן. וכו'. ואני הכרתי אותו בחייו. לא יודע הלכה אחת. הלכה אחת! אבל עם זקן עד כאן. אז טוב. אני לא אשבור את זה שחוזר בתשואה. זאת אומרת, יש לך, שמע בניבון עשר אביך, בתתו של אדמך, אני חזק אותו. אבל אני יודע את האמת. הוא לא יודע. טיפלנו רבותיי, באלה שבאים מתימן, שעדיין נמצאים שם, שירית הפלטה בתימן. אני ברב מחפוד, שליטה. אז היה אחד, ידי כושר, אין זקן, ופאות, ואין תלית שמונחת כאן, לפעמים להגיד יותר תימן. לקח לנו לי ולרב מחפוד יומיים לשכנע אותו להניח תפילין. כי אין לו תפילין. מעולם לא הכיר מה זה תפילין. מדוע? כי ב-1949, אבותיו, כולם, עלו. והוא נשאר שם בשדה, והפסיד את השיירה. גדל לבד בכפר שלו, בכפר נידח, מעולם לא ראה תפילין, ילד קטן שגדל. אז ולקח לנו יומיים לשכנע אותו עד שניה תפילין, והוא ידי כושר, מברך, מתפלל, תומים, והשם יודע מה אתה עושה לו. הלאה מזה, לקחנו אחד שהוא נקרא בן מורי, בן מורי, והם זקן והם פאות. אז מה עשינו? תביא לי את משנה ברורה חלק א', תביא לי. אז אוכן בחנו אותו כי רצינו לדעת מה מידת הידע שלהם, וזה אני משיב לך בגלל שאלתך, בגלל שאלתך. אז אני משיב לך. אז אני ברב מחפוד בחנו אותו. איך? נתנו לו רבותיי לקרוא את סימן ג', סימן ג', הכותרת הנהגת בטקסה, כן? אבל מה? באותו שולחן ערוך שבאנו לו לא כתוב בטקסה אלא בראשי תיבות, וככה בכל מסלע. אז הוא קורא ככה: כשיקונס לעבד הכאן עשת יום הרית כבד ומחופודים והאות לי לו הרה בדרץ. הוא ממשיך הרה, הוא אפילו מתוך התוכן לא מבין את הסתירה המובנית. מה זה רבותיי? אז הוא יגיד לי שהוא בן מורי ונסמוך על, 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 על מקורות כאלה שאצלהם נהגו כך? לכן רבותיי, צריך לדעת, כשאתה אוסף מנהגים אתה צריך לדעת מי הם מקורות, המקורות שמזינים אותך, יודעי ספר או לא יודעי ספר. עכשיו, לאחר כל זאת, עכשיו בואו נשים לב, בואו תראו. אם אומרים שלא מסתפרים ב-17 בתמוז, מה נעשה על כך שמורי דאוד משרקי ומהריץ קמו בימי הספירה והסתפרו לכבוד שבת, לכבוד שבת, עשו מעשה? למה? כי הם אמרו, וקראת לשבת עונג זה עשה דנבי, ואם אתה לא מסתפר לכבוד שבת אתה פוגע בעשה דנבי. לא שאני מזלזל במנהג, הם אמרו, אלא אתה פוגע בעשה דנביא. קמו שניהם ועשו מעשה להסתפר. עכשיו בתימן היו מסתפרים כל שבוע, מטה צפורת, זה לא הזקן אלא גילו שער ראש, ובשבילהם זה לכבוד שבת, כמו שאתה מתרחץ לכבוד שבת, זה עשה דנביא. קראת על השבת עונג. למרבה למרבה לא יעברו שבועיים בלי שאתה גילחת את שער ראשך, לא יעברו שבועיים. אז מילא בשבוע שחל בו שעה באב אתה לא מסתפר, זה עדיין מכסה של שבוע, אתה עוד לא פוגע בעשה דנביא. אבל כשעוברים שלושה שבועות זה הרי בדיוק המעשה, מלא ימי הספירה, מלא ימי בין המצרים, זה היינו אח. ולכן רבותיי, כמו ועשו מעשה? לומר, אם כן, איך אני אומר אם באמת עשו גדולי מורי ההוראה בתימן, גדולי מורי ההוראה בתימן? מה כותב רבותיי מהריץ על שתי זיתים? מה זה? מרדעת רע ובברים וכו'. גדולי מורה הוראה בתימן עשו מעשה, ואתה אומר לי שמשבע עשרה בתמוז לא מסתפרים? אם הרב עובדיה יוסף אומר אנחנו את הספרד רק בשבוע שחל בו, ואפילו בני ישיבות יכולים בתוך הישיבות האשכנזיות להסתפר, רק ראוי להחמיר מי שיכול, אם לא מצד הדין הוא אפילו לא עובר על בלתת גודו. כלומר הגישה צריכה להיות מבוקרת, מבוקרת. לא העיקר לומר כאילו יש מצווה מיוחדת, לומר זה מנהג וזה מנהג וזה מנהג, לא, אלא לבדוק כל דבר ודבר בצורה הנכונה, הנכונה.
יש מנהג היום הרי להחמיר כל דבר, מחמירים, 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 מחמירים,
מנהג. אני לא יודע אם זה חומרה, כי אתה מקל בכבוד שבת.
זה מה שאני אומר,
אתה מקל בכבוד שבת. אתה מכיר בכבוד שבת. ואסיים מוריי ברבותיי, ואסיים מוריי ברבותיי בשני דברים. הנה רבותיי, יש לנו תשעה באב שחל בשבת, 17 בתמוז חל בשבת, והם נדחים. הרבה פוסקים אומרים בצום דחוי ניתן להקל. א', רבותיי, אתם יכולים לבדוק, זה דבר שאני לא מספר לכם סיפורים, אצל עדות אחרות לא מחמירים לצום כמו שיהודי תימן. יהודי תימן, נשים, בהיריון, הכל, צמו, לא כי הדין מחייב. ב-17 בתמוז נשים בהיריון לא חייבות בצום, כן? רק בתשעה באב עוברות ומניקות חייבות בצום, אבל ב-17 בתמוז עשורים כבד לא. בבית תימן צמו, כי צעם הצום היה כל כך קדוש, נשמרו. בודדים אשר לא צמו, בודדים. ואילו אצל עדות אחרות, לא, מחפשים
את... אני חוזר בכל הרחב, הכאב של החורבן,
כן.
בא לזה ביטוי בהמון דברים.
נכון, נכון. עכשיו שימו לב. אומר מעריץ, רבותיי, אומר מעריץ, בשאלות ותשובות חלק ג', סימן קמ"ז, לשון הטור, וכך הוא כותב, מעשה שחל שעבה בשבת, ונדחה עד למחרתו, והיה רבנו יעבץ בעל ברית, והתפלל מנחה בעוד היום גדול, ורחץ ולא השלים תעניתו, לפי שיום טוב שלא היה. וראיה מהדתניה, בראית במסכת תענית, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, אני הייתי מבני סנאה בן בנימין, וחל שעה באב בשבת, ותחינוהו, מי שהיה מביא עצים למקדש, היה יום טוב שלו, היה יום טוב שלו. ותחינו את התשעה באב בגלל שהוא חל בשבת עד לאחר שבת, ותענינו בו ולא השלמנוהו. למה? מפני שיום טוב שלנו היה, כי באותו יום הביאו את קורבן העצים, אז לכן מחצות ואילך לא צמו, כי זה תשעה באב דחוי. עכשיו
מקדש שני לדבר, לא? מקדש שני צמו על מקדש ראשון?
מה?
מה שאתה אומר זה מקדש שני,
נכון, 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 נכון. עכשיו, וכן פסק מרן הקדוש, הוא מסיק בלבוש הבית יוסף וחולה, דיינו, צום דחוי ניתן להקל. אומר מעריץ, והנה, המנהג בכאן, כפי מה שראיתי כמה פעמים, לפני רבותיי, לא רצו להתיר אפילו לאבי הבן, לאכול בעוד יום, אפילו בשבעה עשר בתמוז שנתחה ליום א', לא רק בתשעב אב, אלא אפילו יום שעה עשר שנתחל יום א'. וצריך לומר שהם מפרשים דה דכתב מרן ואינו משלים לא חיובהו אלא רשות. ועוד דה יבראית עם איך קוראים המעשה הזה של רבי אלעזר ברבי צדוק, אומר מעריץ, לא הביא העריף ולא הרמב״ם, משמע דרבי לחתאי ובני אברהם אשר משמרו וחייהו הקשה דמה עינן היחס. עכשיו אני הייתי כמו בני סנאה וכו' וכו'. כלומר, אתם רואים יש דברים שאנחנו מחמירים יותר מכל העדות. הנה, צום דחוי מחמירים. נכון, כשתבוא אליי שאלה של בעיה מעוברת, מניקה, עם בעיות מסוימות, אצרף את זה כסניף, זה פתרון נקודתי. אבל בכללי, לפי מעריץ, צריך להחמיר גם את שעה באב דחוי, בכללי, להבדיל מהטיפול הנקודתי. ללמדנו מוריי ורבותיי, אין בעניין זה כולה או חומרה, אלא דינת תלמודה, דינים דרכי כללי ההוראה במנהג, איך בודקים מנהג, איך מעמידים אותו על עומדו, כדי שהעם ידע איך מתנהלים. ולכן אמרתי, המוני בית ישראל, האמינו לי, יש הרבה דברים בדיני שבת עוברים על איסורים מסכנים, כי לא ידעו להבין. אבל בכל מה שקשור למנהגים האלה, הם יודעים אותם יותר טוב מורה הוראה. וזה אסור וזה אסור וכל מיני דברות. הם ממש נדבקים לזה. עכשיו בואו סתכלו, ובזה נסיים. אומרת הגמרא בבראיתא בבבא בתרא, דף סמך ב', עמוד ב', תנו רבנן, לא יסוד אדם את ביתו בסיד, ואם ערב בו חול או תבן, מותר. רבי יושע אומר, ערב בו חול, הרי זה תרחסיד, ואסור, תבן מותר. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, בפעם השנייה, רבו פרושין בישראל, שלא לאכול בשר, ושלא לשתות יין, נתפל להן רבי יושע, רבי יושע עוד היה בזמן הבית, רבי יושע בחנניה, אז הוא היה... אז הוא ודאי וודאי כואב לו על החורבן יותר מאלה שלא הכירו את הבית בחורבנו. נתפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחים על גבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם, אז יש לי הצעה, אם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות, אפשר בפירות. אמרו לו, נהיה צמחונים. אמר לו, לא רבותיי, גם פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אז אמרו לו, רגע, יש לנו עוד פתרון, הביקורים זה רק משבעת המינים, אפשר בפירות אחרים. אז מים לא נשתה, אז אומר להם, טוב, בסדר, מצאתם פתרון לפירות אחרים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים, עכשיו נשאר גם בלי מים. שתקו, נבוכו, תשובות ניצחות ישיב להם, שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, אל תחשבו שאני מזלזל, אני ראיתי את בית המקדש, אני שרתי בבית המקדש, אני לוי, אני שרתי בבית המקדש, אני בוכה בדמעות של איש על חורבן המקדש. אבל תבינו, יש גבול כמה אפשר להתאבל. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרין גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. תכתיב, במערה הם נערים, כתוב אתם נערים, אני מכנה, ואותי אתם קוראים הגוי כולו, אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשאר דבר מועט. יהודי תימן שמרו את זה? כן. הלאה, בחמה, אמר רב יוסף המעלמה, אמר רב חסדא, כנגד הפתח, עושה האדם כל צורכי סעודה, ומשייר דבר מועט, גם את זה יהודי תימן שמרו. הלאה, מהי, אמר רב פאפה, קסר בהרסנה, עושה אישה כל תכשיטיה, ומשייר את דבר מועט. מהי, אמר רב בצדעה, שנאמר, אם אשכח ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. מהי ערוש שמחתי, אמר רב יצחק, זה אפר מוקלה שבראש חתנים. יהודי תימן שמרו על זה? כן. תלמודים, מה כתב בתלמוד? שמרו. אמר לרב פאפה לאבאי, היכה מנח לבנו במקום תפילין, שנאמר לשום לב לציון, לתת להם פאר תחת אפר, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחות ירושלים. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר. אתם רואים, רבי ישמעאל מצטרף רבי יהושע, שני גדולי עולם, שני תנאים. מה אומר רבי ישמעאל? מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר, שלא לשתות יין, אלא אין גוזרין גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות ואין מנחת אותנו להיכנס שבוע הבן ואמר לה לישוע הבן, דינו שנגזור על עצמנו שלא לשא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו, אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגעים ולא מזידים, ומוטב רבותיי שנקיים את דין התלמוד ומנהגים שכבאמת הם בבחינת מנהגי ותיקים, ונתפלל לאבינו שבשמיים שיבנה את בית מקדשנו במהרה ונגאל מהרה, אמן כן יהי רצון.
רב, יש עניין שאם יהודי תימני נמצא
בסיפור בישיבה, אבל בישיבה הזאת קצת שונה, שכולם ממש אחרת, והוא כמעט יחסידי,
שהוא לא יתבדל, או
שאם הוא יכול כאילו להימנע מזה. תראה, אין צל של ספק יש שני גדרים שלא תתגודדו, הגדר ההלכתי והגדר המעשי. הגדר ההלכתי, אפשר לבוא ולומר שבימינו שלנו אנחנו נמצאים בגדר של שני בתי דין בשני ערים, כי כל עדה היא מקיפה את כל הארץ, לא רק במקום אחד. אז יש לא שני בתי דין בעיר אחת, אלא שני בתי דין בשתי ערים. אז אם כל עדה זה בית דין, האשכנזים ועד הספרדים והאשכנזים, אז אין גדר לא תתגודו. זה במובן ההלכתי. במובן המעשי אין רואות ולא זר, אף אחד לא יכול להתכחש לעניין הזה שזה מעורר מחלוקת. היכה שזה מעורר מחלוקת, המנע והתרחק כל מה שיותר. זה הכלל הגדול ביותר, ברור, כי גדול הוא השלום. עד כאן. רבי חנניה בן עקשיא אומר את הדבר הזה. לוי כבר בוא נתן לנו סוף. שנה עמוק. אדוני אמר, יביא תורו ידי.